אומר הרמב״ם, כי התורה העידה עליו, שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. בפסוק הזה יש לנו הוראה לחכות למשיח. שואל הרב ציודה, הפסוק הזה שהביא הרמב״ם, הוא לא מזכיר את המשיח. אתה מחפש מקור שצריכים להאמין ולחכות לביאת המשיח. הפסוק מדבר על קיבוץ גלויות, ושב וקיבצך מכל העמים. אז מה המקור של הרמב״ם שבפסוק הזה רמוז המשיח? הרב ציודה שמח מאוד שהוא מצא מקור בגמרא שהיא במסכת חולין, היא עוסקת בכשרות העוף, ותוך כדי הדברים שם בדף סמר ג' הגמרא אומרת שיש עוף תמה שבתורה קוראים לו רחם, ועכשיו קוראים לו שרקרק. ואז הגמרא מודיעה לנו למה העוף הזה מכונה שרקרק, אף על פי שהשם המקורי שלו זה רחם, כיוון שאם העוף הזה יושב על האדמה והוא עושה את השריקה שלו, אז אנחנו צריכים להסתכל ולהיות מוכנים שכעת בא המשיח, כי העוף הזה השרקרק הוא שורק. אומרת הגמרא, בא משיח כשהעוף הזה שורק, מניין שכתוב בזכריה, אשרקה להם ואקבצם. העוף הזה שורק, ומיד יש קיבוץ גלויות. אבל הגמרא אומרת שהמסורת היא שאם העוף הזה שורק, בא המשיח. אם כן רואים שקיבוץ גלויות זה נקרא שבא המשיח. והרב ציודה במקום אחר אומר, זהו פשט אמיתי ועמוק מאוד. דרך אגב, אנחנו בכל תפילת מוסף בשבת מתחילים, תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, זה בסדר הפוך של א' ב', ת', ש', ר', ק' וכו', והטור אומר, תיקנת שבת מיוסד על אלפה ביתה של תשרק, על שם הגאולה, שכתוב, אשרקה להם ואקבצם. הפסוק הזה שהזכרנו, מאלך האב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, היה הרב קוק זצ"ל מסביר אותו בכמה צורות. פעם, מספר הרב נריה זצ"ל, ביקרה אצל הרב קבוצת עולים מגרמניה, ובגלל האנטישמיות הם היו מוכרחים לעזוב מהר את גרמניה, והם עלו לארץ, אבל הם אמרו לרב שמאוד קשה להם נפשית, שהם השאירו את כל הרכוש, את המפעלים שלהם. שם הם היו צריכים לעמוד על נפשם ורצו לפה. אמר להם הרב, מאלך האב תעופנה וחיונים אל ארובותיהם, מה ההבדל בין התעופה של העננים לבין התעופה של היונים? את העננים מזיזה רוח שערה, היא דוחפת אותם. לא כך היונים. היונים מרצונם הטוב הם הנעפות והם חוזרות בחיבה אל הקן שלהם, אל הבית שלהם. אמר להם הרב, זה מה שניבא הנביא ישעיהו, נביא הנחמה. לא כולם יגיעו לארץ ישראל, לא כל קיבוץ הגלויות יהיה בסגנון אחד. יש כאלה שמתוך רצון פנימי יעופו לפה, כמו היונים. אבל יש כאלה שרק רוחות צוערות, אנטישמיות וכדומה, הם יעקרו אותם ממקומה וידחפו אותם לכאן. ברך אותם הרב ואמר להם, גם אם תחילת העלייה שלכם לפה הייתה בחינה של מאלה כאב תעופנה, שהרוחות הסוערות העיפו אתכם לפה, אבל תזכו לגמור את העלייה ולהתעלות ולהתרומם ולהיות כיונים אל ארובותיהם. במקום אחר אומר הרב נריה, שהרב היה מדבר עם תיירים מחוץ לארץ, תיירים שהיו עמידים, והיה אומר להם, תשקיעו, לפני 100 שנה, תשקיעו בארץ, תפתחו מפעלים, תעשייה וכדומה. ואמר להם הרב, שגם אם לא שווים ארצה כמו יונים שבאים להשתקע בקן, בבית, אבל לפחות צריך לשוב או להתנהג כמו עננים קלים שהם עפים, אבל הם ממתירים גשמי ברכה, וכך אתם תשאירו פה נכסים ותראו שזה יהיה לכם לטובה. ובאמת בהרבה מקרים ההשקעה שהשקיעו אותם תיירים בארץ היא עזרה להם אחר כך כשהם עלו לעמוד על רגליהם. ויש סיפור אחד של מישהו שלא הקשיב לרב והוא מאוד הצטער על זה. סיפר איש מחלקת העלייה בסוכנות, רבי ברוך דובדבני, שפעם אחת הוא הגיע לוורשה, לבניין השגרירות, והוא התחיל את עבודת העלייה, היו שם עשרות רבות של אנשים שרצו לעלות לארץ, והוא סידר להם אפשרות של עלייה. והוא שוחח עם האנשים, ופתאום הוא רואה בצד מישהו אחד, יהודי זקן, רזה מאוד, עיניים כבויות לחלוטין, והוא ניגש אל ברוך דובדבני, והוא שאל אותו, אתה מירושלים? הוא אמר לו, כן. אז הוא אמר לו, הכרת את מרן הרב קוק? הוא ענה לו ברוך דובדבני, כן, אחזתי בשיפולי גלימתו, ועוד קצת נהניתי משיחותיו, מתורתו. ואז אותו ישיש התחיל לבכות, והוא אומר, חבל שלא שמעתי בקולו של הרב. והוא סיפר שבאזור השנים של תפרש עין, 1920 למניינם, הוא אומר, הייתי איש עשיר, והחלטתי להגיע לארץ ישראל לחוג בא עם משפחתי את חג הפסח. באתי אל הרב, זה היה כמה שבועות לפני הפסח, אמרתי לו שלום, ושאלתי אותו איך אני בעזרת השם אנהג בפסח הקרוב, האם אני צריך לנהוג יום טוב שני של גלויות כי אני נמצא בארץ. אמר לו הרב בחיוך, תחליט עכשיו להביא את משפחתך לארץ, תחליט שאתה מקים פה בית חרושת, ואז כבר עכשיו, אחרי ההחלטה הזאת, בפסח הקרוב, תחוג יום אחד במקום יום טוב שני של גלויות. והוא לא חשב שהדברים של הרב הם רציניים, ואז סמוך לחג, סמוך לפסח, הוא מגיע אל הרב, הוא שואל אותו עוד פעם את השאלה, מה אני לגבי יום טוב שני של פסח? אמר לו הרב בקפדנות, כבר אמרתי לך, תעלה לארץ עם משפחתך, תחסל את העסקים שם, ותחוג פה יום טוב אחד. אז אותו תייר הוא לא הבין, הוא אמר לרב, סליחה, חשבתי וחשבתי, אבל בסופו של דבר דעתי לחזור. והרב הקפיד עוד יותר, ואמר לו, דעתך לחזור? זה חוסר דעת לחזור לחוץ לארץ. ואז אותו יהודי סיפר לרבי ברוך דובדבני, לא שמעתי בקול הרב, חזרתי לגולה, נשארתי שם, ובימי השואה, שיקלתי את אשתי, את ילדיי, את נכדיי, ואני היום בודד כערר בערבה, וכל פעם אני נזכר בדברי נבואתו של הרב, לחזור לחוץ לארץ, זה חוסר דעת שלו.